שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קכ"ב, מסכת בבא בתרא, באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. היום אני מתנצל מראש, השיעור יהיה בערך 16 דקות. בדף קי"ז, קי"ח, למדנו על מחלוקת רבי יושעיה ורבי יונתן, איך חילקו את הארץ, או יותר נכון, למי חילקו את הארץ. לפי רבי יושעיה, הארץ חולקה לכל מי שיצא ממצרים, והם הורישו את מה שהם קיבלו לנכדים שלהם או לבנים שלהם. לפי רבי יונתן, הארץ ניתנה למי שנכנס בפועל הארץ. אז זה מה שראינו שם, אבל לא שאלנו איזה ארץ חילקו לאותם אנשים שדיברנו עליהם. אז עכשיו הגמרא שואלת, איבאילו שתי שורות לפני סוף קכ"א עמוד ב', כשאנחנו אומרים שחילקו את הארץ ליוצאי מצרים ולבאי הארץ, באיזה ארץ מדובר? כלומר, אפשרות אחת שלקחו את כל הארץ וחילקו לכל אותם אנשים, או לכל מי שיצא ממצרים או לכל מי שנכנס לארץ. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שקודם כל חילקו את כל הארץ ל-12 חלקים שווים לשבטים, אחרי זה בתוך כל שבט, חילקו את השטח של כל שבט למספר האנשים, או לפי מי שיצא ממצרים, לפי רבי יושעיה, או לפי מי שנכנס לארץ, לפי רבי יונתן. אז בגמרא זה נקרא אם חילקו את זה לשבטים, כלומר חלקים שווים, או לקרקף גברי, כלומר את כל הארץ חילקו לכל האנשים שנכנסו לארץ ישראל. אז זה השאלה, עכשיו הגמרא בשורה הראשונה בקכ"ב מביאה שתי ראיות לטובת האפשרות הראשונה, שחילקו את הארץ קודם בחלקים שווים לכל השבטים, ואז כל שבט עושה חלוקה פנימית בתוכו. אז ראיה הראשונה זה בפסוקים, אנחנו נקרא את כל הפסוק, לא רק מה שמובא פה בגמרא, ובמדבר כ"ו נון ג' לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות, לרב תרבה נחלתו ולמעט תמית נחלתו, זה כבר ראינו שמשפחה גדולה מקבלת הרבה, משפחה קטנה מקבלת פחות, כי כל איש מקבל חלק שווה, איש לפי פקודיו יוטה נחלתו, אך בגורל יחלק את הארץ, לשמות מתות אבותה מנחלו, על פי הגורל תחלק נחלתו, בין רב למעט. אז בהתחלה היה כתוב לרב תרבה נחלתו ולמעט תמית. כלומר שמי שיותר מקבל יותר, מי שפחות מקבל פחות. בסוף, כשכתוב בין רב למעט, משמע הפוך, שלא משנה מה הגודל שלך, אתה מקבל אותו דבר. אבל הרי מקודם אמרנו לרב תרבה ולמעט תמית, אלא שלרב תרבה למעט תמית זה ברמה הפרטית, אבל בין רב למעט, שזה אומר שזה לא משנה מה הגודל שלך, זה ברמה השבטית. כל שבט מקבל אותו גודל של שטח, אחרי זה עושים חלוקה פנימית, ומשפחה גדולה תקבל יותר, משפחה קטנה תקבל פחות. לעומת זאת, אם נבין שלא חילקו קודם לכל שבט, אלא לכל ישראל, אז יוצא שכל שבט קיבל לפי מספר אנשים שבו. ואז הפסוק בין רב למעט לא מסתדר. אז זה הראיה הראשונה. ראיה שנייה זה מברייטה, אנחנו עדיין בשורה הראשונה, ועוד טניה, יש ברייטה שמביאה פסוקים מיחזקאל פרק ממחת, שזה פרק שמתאר את מיקום השבטים לעתיד לבוא, ואת הגודל של ירושלים, אז רוב הברייטה מתעסקת בעתיד לבוא, אבל הברייטה גם אומרת על איך חילקו פעם ראשונה כשנכנסו לארץ את הארץ. אז נקרא קודם את מה שנוגע לעניין שלנו, הברייטה אומרת במפורש שהארץ התחלקה לשבטים, והגמרא מבינה שהכוונה היא שהתחלקה ל-12 חלקים שווים, כל שבט קיבל אותו גודל. כלומר, הכנו לפי האפשרות שקודם כל הארץ התחלקה לשבטים, ובזה בעצם סיימנו את הנושא הראשון. אבל כיוון שהגמרא כבר הביאה את הברייתא, היא מביאה את כל הברייתא וגם דן הבא, וזה ייקח לנו עד 4 שורות לפני סוף עמוד א'. עכשיו לא נלך פה לפי סדר הברייתא והגמרא, אלא לפי שני הנושאים בברייתא. נושא ראשון זה הכניסה לארץ בפעם הראשונה כשיצאו ממצרים, ונושא שני זה מה יהיה בעתיד לבוא. אז נמשיך קודם עם הנושא הראשון של מה היה כשבני ישראל נכנסו לארץ בפעם הראשונה. אז קודם כל כבר אמרנו לפי הברייתא שהארץ התחלקה ל-12 שבטים, אחר כך הברייתא ממשיכה ואומרת שארץ ישראל התחלקה בעבר לפי כסף, בגורל ואורים ותומים. אז דבר ראשון דנה הברייתא במה זה אומר בגורל ואורים ותומים. לכאורה זה שני דברים שונים, ויכול להיות שבגורל יצא משהו אחד, ובאורים ותומים יצא משהו אחר. אומרת הברייתא, כיצד, איך עשו את זה? באמת עשו גם אורים ותומים וגם גורל, ושניהם יצאו בדיוק אותו דבר. כלומר, אלעזר הכהן היה עומד עם אורים ותומים, ולידו היה עומד האדם שהיה מוציא את הפתקים מהקלפי, היו לפניו שני ארגזים של פתקים, באחד היה הפתקים של השבטים, באחד היה הפתקים של האזורים בארץ, ואלעזר היה שואל באורים ותומים, ואז אומר שעכשיו יצא הפתק למשל של נפתלי, והאזור שלו יהיה גינוסר, כלומר כנרת. ואז האדם שהיה מוציא מהקלפי היה מערבב את הפתקים, ומוציא פתק אחד של שבט ופתק אחד של אזור, ובאמת בדיוק יצא נפתלי ובאזור גינוסר. וכך היה עם כל 12 השבטים, וזה היה בשביל שלא יחשדו שהיה פה משהו מזויף בהגרלה. אז זה לגבי גורל ואורים ותומים. דבר נוסף שאמרה ברייתא שארץ ישראל התחלקה בכסף. מה הכוונה? אז אנחנו נקפוץ לשבע שורות לפני סוף עמוד א', שם הגמרא דנה בזה. והכוונה היא ככה, הרי יש אזורים טובים יותר ואזורים טובים פחות בארץ ישראל. ולכאורה מי שמקבל אזור פחות טוב אמור לקבל פיצוי בשביל זה. ויש פה שתי הבנות בגמרא מה הכוונה טוב יותר וטוב פחות. בהבנה הראשונה הגמרא מבינה שמדובר פה בטיב הקרקע. אבל את זה הגמרא מיד דוחה ואומרת, הרי שום פיצוי כספי לא יפצה על טיב קרקע לא טוב. הרי כסף בא והולך, אבל הקרקע הגרועה היא תישאר איתך לעולם, ואף אחד לא טיפש להסכים לכזאת עסקה. לכן לגבי טיב הקרקע, ברור שאם מישהו קיבל קרקע פחות טובה, צריך לפצות אותו לא בכסף, אלא ביותר שטח. אז זה לגבי טיב הקרקע, וזה באמת הדין לפי רשבם. מי שמקבל קרקע פחות טובה, מקבל יותר שטח. אז על מה הברייתא דיברה שיש פיצוי כספי? זה לגבי משהו אחר, זה לגבי התועלת שיש מלהיות קרוב לירושלים. מי שקרוב לירושלים יש לו שתי דברים טובים בזה, הוא גם קרוב למקדש, והוא גם רחוק מהגבול, וזה יותר בטוח. ובזה מי שרחוק יותר מקבל פיצוי לפי הברייתא, פיצוי כספי, ואז הגמרא מביאה עוד ברייתא שגם רבי אליעזר מסכים שזה יהיה פיצוי כספי, ולפי רבי יהושע שמה, גם בזה הפיצוי הוא של שטח נוסף ולא פיצוי כספי. אז שוב, כשהנושא זה הטיב של הקרקע, אז הפיצוי שמי שמקבל קרקע לא טובה, מקבל שטח יותר גדול של קרקע, ולא פיצוי כספי. אבל כשהנושא זה המרחק מירושלים, אז פה לפי הברייתא ורבי אליעזר הוא מקבל פיצוי כספי, לפי רבי יהושע גם פה הוא מקבל פיצוי של שטח יותר גדול ולא פיצוי כספי. אז זה פשט הגמרא. עכשיו, מה שלא ברור בגמרא כאן, זה במה מדובר. האם הנושא כאן זה בתוך אותו שבט, אדם פרטי שקיבל שטח רחוק או שטח פחות טוב, מקבל פיצוי כספי או פיצוי של קרקע ממי שקיבל שטח טוב יותר או קרוב יותר, או שהנושא כאן זה בין השבטים. כלומר, שבט שקיבל קרקע פחות טובה או קרקע רחוקה, יקבל פיצוי משבט שקיבל קרקע טובה או קרקע קרובה יותר. מרשבם עצמו קשה להחליט לפי איזה מהבנות הוא הבין. לכאורה בפשטות, האפשרות הנכונה זה האפשרות השנייה שהנושא כאן זה בין השבטים. כי רב יהודה בברייתא מביא דוגמה, שאה ביהודה שווה 5 שאין בגליל. כלומר, הוא משווה פה את יהודה והגליל, ואז כמובן שמדובר בין שבטים ולא בתוך אותו השבט. למרות זאת, ראיתי מפרשים שמסבירים את רשבם שהוא מבין שזה בתוך אותו השבט. אז בזה סיימנו את הנושא הראשון בברייתא שעסק בחלוקת ארץ ישראל בעבר. ועכשיו נעבור לנושא השני, חלוקת ארץ ישראל לעתיד לבוא. אז דבר אחד אומרת הברייתא, החלוקה של העולם הזה לא דומה לחלוקה של עתיד לבוא. שבעולם הזה כשמחלקים קרקע, אם אתה מקבל קרקע אחת, זה בא על חשבון קרקע אחרת. כלומר, או שאתה מקבל קרקע שמתאימה לשדות תבואה, או שאתה מקבל קרקע שמתאימה לפרדס. לעומת זאת, בעתיד לבוא, כל שבט וגם כל אחד ואחד מישראל יקבל את כל סוגי הקרקע, גם הר, גם שפלה וגם עמק. לומדים את זה גם כן מיחזקאל ממחת, שאומר שער יהודה אחד, שער ראובן אחד, ודורשים שהכוונה היא שהם יהיו שווים זה לזה. דבר נוסף שאומרת הברייתא, שאת החלקים הקדוש ברוך הוא יחלק בעצמו, שכתוב שם ביחזקאל, ואלה מחלוקתם נאום השם. עכשיו, דבר נוסף שאומרת הברייתא, זה שבעתיד לבוא לא יהיו 12 חלקים, אלא 13 חלקים. עכשיו, הפרק שהמונה גם את שבט לוי כמי שמקבל חלק, אבל מצד שני מחבר את מנשה ואפריים לשבט אחד של בני יוסף. אז זה לכאורה אמור לצאת עדיין 12, אז מי זה החלק ה-13? אומר רב חיסדא בגמרא, כוונה היא לנשיא, כלומר מלך המשיח. איפה לומדים את זה? בפסוק י"ט שם ביחזקאל, והעובד העיר. העובד הכוונה היא שהוא עבד של הציבור, כי כל העול הציבור מוטל עליו, זה מלך המשיח. יעבדו מכל שבטי ישראל, יעבדו מכל שבטי ישראל, הכוונה היא כולם יתרמו לו שטח מהקרקע שלהם. כלומר, לאותו משיח יהיה מלבד מה שיש לו שם את ירושלים, כמו שהפרק אומר במפורש, יהיה לו גם איזשהו שטח נוסף בתוך כל שבט, שביחד יצטבר לשטח של חלק שלם בארץ ישראל, 13 מכל ארץ ישראל. עכשיו שואל רב פאפה לפסוק שאמרנו, יעבדו מכל שבטי ישראל, איך אתה יודע שכוונה היא שיתנו לו שטח? אולי פשוט ישלחו לו עובדים? עונה לו הבא, יש שם עוד פסוק, והנותר לנשיא מזה ומזה, כלומר הוא יקבל את המותר מכל שבט, מזה ומזה, מכל השבטים, וזה מלבד מה שהוא מקבל לתרומת הקודש ולאחוזת העיר, כלומר את ירושלים, וברור שם שמדובר בתיאור של שטח, כי יש שם את התיאור של השטח של ירושלים, אז ההנחה היא שהוא גם יקבל שטח מכל שבט ושבט, מזה ומזה. ובזה סיימנו את העיסוק בברייתא, ואנחנו עוברים להמשך הגמרא, אנחנו 4 שורות מתחתית העמוד. אמרנו שחילקו את ארץ ישראל על ידי גורל, מה שכתוב במדבר אח בגורל, ועכשיו יש ברייתא שדורשת את המילה אח. אח בא למעט. את מי זה בא למעט? את יהושע וכלב, שהם קיבלו על פי השם ולא על פי גורל. איפה לומדים את זה? את יהושע לומדים מיהושע פרק י"ט, מה שכתוב על פי השם נתנו לו את העיר אשר שאל את תמנת סרח בהר אפרים, וכלב זה בשורה הרביעית בעמוד ב' בשופטים פרק א', ויתנו לכלב את חברון כאשר דיבר משה, כלומר בלי הגרלה. עכשיו על שני הפסוקים אלו הגמרא דנה קצת, אז נחזור לפסוק ביהושע, הגמרא בשורה הראשונה בעמוד ב' אומרת שביהושע י"ט, את הפסוק שקראנו, קוראים לזה תמנת סרח. לעומת זאת בשופטים א' כתוב, היואל האמורי לשבת בהר חרס ולא סרח. למה פה ככה ופה ככה? הגמרא מביאה שני הסברים. הסבר ראשון שבהתחלה הפירות שם היו יבשים כמו חרס, כשהאמורי היו שם, אבל אז כשיהושע התיישב שם, הפירות נהיו טובים יותר, מלאים ודשנים, וממילא אם שומרים אותם יותר מדי זמן, אז הם גם מסריחים, לכן קוראים לזה סרח, אבל זה דבר טוב. יקדה אמרי, שורה שלישית בעמוד ב', בדיוק הפוך, בהתחלה הם היו מסריחים, כלומר שמנים ולא היה אפשר לשמור אותם, ובסוף כשיהושע הגיע, אז הפירות נהיו דומים יותר לחרס, כלומר הם היו פחות שמנים בצורה כזאת שכן היה אפשר לשמור אותם במחסנים. אז זה לגבי יהושע. לגבי כלב, הגמרא שואלת איך כלב קיבל את חברון, הרי חברון זה עיר מקלט, לא נותנים את זה למישהו פרטי. עונה הגמרא, הכוונה היא שכלב קיבל את הפרברים, כלומר את הכפרים ואת השדות שמסביב לעיר ולמגרש של העיר, ולא את העיר עצמה. והגענו למשנה בעמוד ב'. אחרי שהיה לנו כמה דפים על נחלת בני ישראל את הארץ, המשנה מחזירה אותנו שוב לדיני נחלות. אומרת המשנה שני דברים. דבר ראשון, אחד הבן ואחד הבת בנחלה. כלומר, בן ובת לכאורה שווים באיזשהו דין בנחלה. אחרי זה כתוב, אלא שהבן נוטל פי שני בנכסי האב ולא פי שני בנכסי האם. כלומר, בן בכור מקבל פי שני מאבא, לא מקבל פי שני מאמא, למדנו את זה כבר. אז שוב, הרי שאומרת בן ובת שווים, הסייפה אומרת אבא ואמא לא שווים, כי בן מקבל פי שני מאבא ולא פי שני מאמא. וצריך לשאול פה שתי שאלות. קודם כל על הרישה, מה זה בא להשמיע לנו? הרי זה שבת יורשת זה כתוב בתורה. ואם תאמר שזה בא לומר שבן ובת יורשים באותה מידה, זה לא נכון, הרי הבן קודם לבת. אם יש בן, הבת לא יורשת. אז מה הרישה בא להשמיע לנו? דבר שני שצריך לשאול, מה הקשר בין הרישה לסייפה? הרי הרישה משווה בין בן לבת, והסייפה מחלקת לא בין בן לבת, אלא בין אמא לאבא. אם כבר היה צריך להיות כתוב ככה, ברישה בן ובת שווים בנחלה, לאיזשהו דין שתכף נראה, ובסייפה יש חלוקה בכל זאת בין בן לבת, שבן מקבל פי שניים אם הוא בכור, ובת אם היא בכורה לא מקבלת פי שניים. אבל זה לא מה שכתוב, ברישה יש השוואה בין בן לבת, ובסייפה יש חלוקה בין אמא לאבא. אז למה המשנה משתמשת בין הרישה לסייפה במילה אלה? כאילו שהסייפה באה כניגוד לרישה, הרי בעצם אין שום קשר בין הרישה לסייפה. אז אנחנו נחפש תשובה לשתי השאלות אלו, מה הרישה באה להשמיע לנו, ומה היחס בין הרישה לסייפה. אז נראה עכשיו ארבעה הסברים. את שלושת ההסברים הראשונים אנחנו נדחה משתי סיבות. סיבה אחת זה שהדינים האלו שתכף נאמר שהרישה באה לחדש, הם כבר כתובים במקומות אחרים, אז לא סביר שזה מה שהמשנה באה להשמיע לנו. ודבר שני, הם לא מסבירים את היחס בין הרישה לסייפה. אז נראה את שלושת ההסברים הראשונים. הסבר ראשון זה רב נחמן בר יצחק, קצת מעל אמצע עמוד, והסבר שני זה רב פאפה, קצת מתחת לאמצע עמוד, נאמר את שניהם ביחד. רב נחמן בר יצחק אומר, שהרי שבא להשמיע לנו שגם הבן וגם הבת יורשים בראוי ולא רק במוחזק. בקצרה זה אומר שאדם יכול לרשת מסבא שלו גם אם אבא של אותו אדם, כלומר הבן של הסבא, כבר נפטר. כלומר, אם יש בן אבא וסבא, והאבא נפטר לפני הסבא, ורק אז הסבא נפטר, אז הסבא המוריש לבן שלו שכבר נפטר בעצם, זה האבא, ואותו אבא שכבר נפטר הוא יורש ומוריש בקבר, והוא מעביר את הירושה אל הנכד. כלומר, הנכד הזה יורש מאבא שלו גם דברים שבאו לאבא אחרי שהאבא נפטר. זה נקרא שהוא יורש גם בראוי ולא רק במוחזק. דיברנו על זה כבר הרבה בפרק הזה. זה מה שרב נחמן בר יצחק אומר. רב פאפה אומר משהו מאוד דומה, רק הוא מוסיף לזה לא רק שהם יורשים מהסבא, אלא הם גם יכולים לרשת מהסבא את החלק בכורה של האבא. כלומר, אם האבא של הנכדים הוא הבכור, והאבא נפטר לפני הסבא, ואז הסבא נפטר, אז אותם נכדים יקבלו את הירושה דרך אבא שלהם, גם את החלק הרגיל של הירושה, וגם את הכפל של הבכורה. אז זה שתי הצעות הראשונות להסביר את המשנה, מה דומה בין בן לבת. ששניהם יכולים לרשת מהסבא, גם את החלק של הבכורה. ולגמרא דוחה את שניהם, כמו שאמרנו, דבר ראשון, שני הדינים אלו כבר למדנו. איפה? במשנה הקודמת לגבי בנות צלופחד, אמרנו שבנות צלופחד קיבלו שלושה חלקים. מתוכם שני חלקים היו חלקים שהם ירשו מהסבא שלהם חפר דרך אבא שלהם שכבר נפטר לפני זה, כי אבא שלהם היה בכור. אז הנה רואים שהם גם יורשים מהסבא, וגם רואים שהם יורשים את החלק בכורה מהסבא דרך אבא שלהם. רשב"א מאיר שהדין הזה שהנכד נכנס במקום האבא שלו לרשת את הסבא, למדנו לא רק במשנה של בנות צלופחד, אלא גם במשנה לפני זה בדף קופת ו לגבי סדר הנחלות. אז זה היה שני הסברים הראשונים ודחינו אותם. הסבר שלישי גם אותו נדחה, זה רב אשי בשליש התחתון של העמוד. אומר רב אשי, יכול להיות שהדין של המשנה בא להשמיע לנו דין שנראה בדף קוף למד כשיטת רב יוחנן בן ברוקה. הוא אומר שאדם יכול להחליט להוריש לחלק מהיורשים שלו ולא לאחרים. כלומר, אם הוא רוצה לתת מתנה, הוא יכול לתת למי שהוא רוצה. אבל אם הוא אומר, אני רוצה לשנות את דיני הירושה, הוא יכול לעשות את זה, אבל בתנאי שהוא מוריש למישהו שממילא אמור לרשת. אז אם יש לו כמה בנים, הוא יכול להחליט שהוא רוצה להוריש דווקא לבן אחד, ואותו דבר אם יש לו כמה בנות ואין לו בנים, הוא יכול להחליט על בת אחת שהיא תירש הכל. אז אולי זה מה שהמשנה באה להשמיע לנו, שאחד הבן ואחד הבת שווים לעניין הזה, שיכול להעדיף גם בן וגם בת כשאין בנים. אבל מיד דוחה הגמרא, כמו שדחינו מקודם, הרי גם זה כתוב. כמו שהרגע אמרנו, זה דעת רבי יוחנן בן ברוקה בדף קוף למד. אז למה צריך להשמיע לנו את זה גם כאן? אבל הגמרא מנסה לומר, אולי בכל זאת המשנה כתבה את זה בשביל לסתום לנו כדעת רבי יוחנן בן ברוקה ולפסוק כמוהו, כי הרי בדף קוף למד חכמים חולקים על רבי יוחנן בן ברוקה, אבל דוחה הגמרא, כשיש משנה שפוסקת בסתם כדעה מסוימת, ואחר כך יש מחלוקת, אז ההלכה לא כסתם. אז זה לא עוזר להביא כאן את הדעה של רבי יוחנן בן ברוקה, ממילא זה לא יאמר שהלכה כמותו. אז למה להשמיע לנו את זה כאן? זה יבוא בדף קוף למד. זה שאלה ראשונה, כמו השאלות הקודמות, וגם השאלה השנייה זה כמו השאלות הקודמות. מהי אלה? כלומר, מה הסיפה קשורה לרישה? ועכשיו אנחנו מגיעים לתשובה הרביעית והסופית של מר בר אבשי. בניגוד לשלושת התשובות הראשונות שניסו להסביר את הרישה, ואז בזה הם נתקעו עם הסיפה, מר בר אבשי מסביר את הסיפה ואת הרישה מתאים לסיפה. כלומר, בסיפה ראינו שיש הבדל בין ירושה מאבא לירושה מאמא. ואמרנו שהיינו מצפים שאם יש ניגוד בין אבא לאמא בסיפה, אז ברישה יש השוואה בין אבא לאמא, ולא בין בן לבת. אז מה שמר בר אבשי עושה זה באמת מכניס אבא ואמא גם לרישה. כלומר, הוא אומר ככה, הרישה באמת לא באה להשמיע לנו כלום, אלא היא רק באה כהקדמה לסיפה. אומרת הרישה, בן ובת יורשים אותו דבר, ועכשיו התוספת של מר בר אבשי, הם יורשים אותו דבר גם מאבא וגם מהאמא, אבל יש הבדל בין האבא לאמא. ועכשיו הסיפה מפרטת לנו מה ההבדל, ויש שני הבדלים. הבדל ראשון לגבי בנים, הבדל שני לגבי בנות. הבדל ראשון לגבי בנים, בן שהוא בכור מקבל פי שניים, אבל זה רק מאבא ולא מאמא. זה לגבי בנים, כי לבנות זה לא רלוונטי, כי בנות לא מקבלות פי שניים לא מאבא ולא מאמא. ויש גם הבדל לגבי בנות, זה המשך המשנה שעוד לא קראנו אותה, שאם אבא נפטר ויש בנים אז הבנים יורשים אותו, אבל הם צריכים לתת מהנכסים של האבא לבת, לאחותם, בשביל לזון אותה, שיהיה לה מה לאכול. וזה דבר שנותנים רק מהנכסים של האבא ולא מהנכסים של האמא. כלומר, לפי מר בר אבשי, בעצם הסיפה זה עיקר המשנה. המשנה הזאת באה לפרט לנו שני הבדלים בין ירושה מאבא לירושה מאמא. לגבי הבן יש דין בכורה מאבא ולא מאמא, לגבי בת יש דין מזונות מאבא ולא מאמא, והגענו לשתי שורות לפני סוף עמוד ב' כל טוב.